שלום, כיף גדול שאתם פה. אני רעות טורבו שכטר, והפודקאסט שלי נולד מתוך רצון עמוק להפוך לדורה של התרבות הארגונית, ולצאת לחקור את האתגרים והשאלות שיש לי סביב התחום כחלק מהתפקיד הנוכחי שלי. ואז אמרתי לעצמי, במקום לקבוע פגישות קפה, למה לא להוסיף כפתור הקלטה וללמוד ביחד? מקווה שהפודקאסט שלי יעשיר אתכם כמו שהוא אותי, ואם בא לכם לשתף אותי או לבקש נושאים, תרגישו חופשי לפנות אליי במדיות השונות או בעמוד של הפודקאסט. יאללה, מתחילים! שלום, ברוכים וברוכות הבאים לאחד הפרקים לדעתי שהולך להיות הכי מסהירים בתולדות הפודקאסט, ולשם כך הבאתי את ים רגב.
אהלן, אהלן, איזה כיף להיות פה, וואו.
שלום,
איזה
ים.
עוצמה, איזה עוצמה.
ים, שהוא CMO ומרקטינג אדוויזר, והבאתי אותך לא בהכרח בכובע שלך, אלא יותר בכובע שלך של איזה סוג של אושיית פייסבוק, אני עוקבת אחריך, והיה איזה פוסט שהעלית, פוסט דעה, נכון? אפשר להגיד שזה פוסט דעה? על כל הנושא הזה של Welcome to the team, / VS, Welcome to the family. ואני ישר בום, התמגנתתי לתוך הפוסט הזה, וראיתי שאתה מביא יותר את הדעה של הטים.
כן.
ואני ישבתי, ואני לא יודע, אם אי פעם צריך לראות את הסרט של הכל בראש,
כן.
אז יש שם את ההוא עם הכועס.
הראש התחיל לבור.
והראש התחיל לבור, ואמרתי, לא, אנחנו משפחה. וזה, ואמרתי, Oh my God, זה חייב להיות פרק בפודקאסט, כי זה פשוט מדורה שהיא בוערת ובוערת.
כמוך רבים, כן? זה באמת הבהיר שם איזשהו דיון. אנחנו פה נדבר על זה גם, אם זה באמת עניין סמנטי או אלמנט אחר. אבל זה כנראה באמת בוער להרבה מאוד אנשים.
אני חושבת שזה הפרק הראשון שאני יודעת איך הוא מתחיל, אבל אני לא יודעת איך הוא ייגמר.
מהשיחות הקצרות שהיו לנו כבר ראינו שפתאום נבער בשנייה.
מה זה נבער? זה כאילו, אני לא יודעת מה יקרה פה, ואני לדעתי גם כל מי שיאזין לפרק הזה, יעשה עם עצמו את הדיבייט הזה במכונית, או בשירותים, אני לא יודעת איפה מקשיבים לנו היום. ויגידו, הוא צודק, היא צודקת, לא נכון, מה פתאום? זה נושא שהוא באמת, הוא כל כך רגיש, כל כך אפילו, אפשר להגיד טיפה נפיץ אפילו, ולכן אני חייבת לפתוח בדיסקליימר, שאנחנו לא באים היום להגיד, זה כן, זה לא, אנחנו פשוט נעיר כל מיני נקודות כאלה, בתפיסה הזאת והזאת, ובסוף ניתן לכם להחליט, זאת אומרת, זה, לרוב הפרקים נגמרים באיזושהי פרקטיקה, אין פרקטיקה הפעם, הפרקטיקה זה פשוט כאילו, go with your guts, תקבלו את התמונה המלאה של לאן זה יכול ללכת.
נכון, נגיד שזה כאילו דיון כזה, דיון מגניב, נראה לנו אלינו אליך, אבל
כן ננסה לתת קצת... דיון זה מלחמה, זה מלחמת רחוב.
ננסה להיות קצת פרואקטיבים / אקטיבים, ננסה לתת כמה דברים שאפשר גם להציע אותם לפועל מחר בבוקר, ברמת המחשבה או ברמת העשייה עצמה, אז בואי נראה איך זה יתפתח.
שיהיה לנו בהצלחה.
יאללה, בכיף.
אז בוא נתחיל בהגדרות. מה זה בעיניך? תרבות צוות, מה זה תרבות של משפחה?
וואה, טוב, יש שם מתחילים בהגדרות עומק כאלה, אולי נלך רגע אחד איזה זום למעלה,
יאללה, תעשה זום למעלה.
רק כדי לרכך טיפה את האירוע.
אין מה לרכך את האווירה, ים, זה הולך להיות קשה אידורי, בוא נצלול.
רק הגעתי פה מהצד של שרונה, תכף זה, אני לא עשיתי מתיחות אפילו. אבל נגיד ככה, אני חושב שתרבות בגדול, תרבות ארגונית, זה משהו שבא או תפקידה להוציא לפועל אסטרטגיה מסוימת, זאת אומרת תרבות, אמנם היא כמו איזשהו סוג של פלטפורמה שצריכה להוציא את האסטרטגיה אל הפועל בסופו של דבר, אבל למה הנושא הזה הוא כל כך בוער, כמו שאתה אמרת קודם? כי נראה לי שהוא יושב על הגבול של בין, לבין שהוא מקצועי מאוד, לבין משהו קצת יותר אמוציונלי
ואנושי
ורגיש / רגשי. נכון, בדיוק ככה, וגם לא, אין שום ציפייה מאיתנו להיות רובוטים. אני אגיד רגע דיסקליימר אחד עליי, מוזר להיות בצד הקשה יותר של זה, כי אני בחור רך באופן כללי, אני דוגל באמפתיה, ואני חושב שזה...
יאללה, מה אתה משכנע את כל המאזינים עכשיו שאתה בסדר? אנחנו יודעים שאני אנצח בסוף, מה אתה מנסה לשכנע אותם?
אבל אוקיי, אנחנו ניתן פה את הזווית הימנית הזאת, אני חושב שבסך הכל, התרבות היא צריכה באמת להוציא לפועל אסטרטגיה, בסופו של דבר, זאת אומרת, תרבות אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, אנחנו רוצים להשתמש בקלישאות כאלה ואחרות, ושאלה באמת איזה תרבות אנחנו רוצים להתקין במרכאות, בכל מיזם, נכון שאנחנו או מובילים אותו, או שאנחנו חלק ממנו, אם אנחנו חלק ממנו, יכול שאנחנו עובדים בו, יכול שאנחנו חלק מהשדרה הניהולית, מה שנקרא, יכול שאנחנו בכלל מהמייסדים, ולכל אחד יש, כמו שיש באנגלית, accountability ו-responsibility, אז זה ככה מתחלק גם בין כל תפקיד ותפקיד,
אנחנו צריכים... וכולם חלק מהתרבות הזאת, חשוב לציין, נכון, כולם.
נכון, אין מישהו אחד שלא, ותרבות כנראה מושתתת על כמה אלמנטים שיכולים לקרוא ערכים, values, שצריכים להיות די מקובלים, ערכים שיותר נוגעים למוצר, ערכים שיותר נוגעים למותג עצמו, ערכים בין אישיים, איך מתנהגים בחברה לצורך העניין, מותר לצעוק, אסור לצעוק, יש היבטים יותר סקסיסטים, לפעמים בתרבות אם לא נוגעים בהם, אז יכול להיות שזה מתפתח לשם, צריך לשים על זה יד, או לשים על זה לב, ולהגדיר את זה, זאת אומרת, יש פריימינג כמעט לכל דבר שקורה בחברה, בסוף זה הכל באמת תרבות.
נכון.
תרבות גם יכולה לעודד מאוד ביזנס, מן הסתם מצריכה, יכולה, אם אנחנו חוגגים אך ורק הישגים ותוצאות, או אם אנחנו חוגגים גם פעילות, פעילויות לצורך העניין. עשינו, יצאנו, אני מגיע עם הכובע של המרקטינג, הוצאנו קמפיין מסוים, קמפיין נכשל לצורך העניין, אנחנו בהחלט יכולים לחגוג, אם זה חלק מהתרבות שלנו, את העשייה עצמה של הזה, באמת לצאת, לעשות צ'ייסרים באיזשהו מקום, או כל הכבוד בעול אין זבה. למחלקת המרקטינג, למרות שהקמפיין, נגיד, לא צלח.
כן.
העניין עצמו הוא עניין של העשייה. עוד דבר שהוא בתוך זה, ורגע אני בכוונה קצת צולל למטה, לצורך העניין, אם אני כמנהל מוביל איזשהו סוג של מאמץ, ואנחנו רואים שאנחנו לא מתכנסים בזמנים, אנחנו אומרים, יאללה, איזה כיף, אפשר היום בערב להישאר עד 12 בלילה, להזמין פיצות ובירות, לדעתי אין בזה כיף, זה, אם התרבות שלנו כמובילים מטפחת אותנו להתנהג בצורה כזאת, יש פה משהו מבחינתי בעייתי, וכן אנחנו מכניסים פה אלמנטים מאוד אמפתיים לתוך התרבות. עכשיו, אם אנחנו דוחפים התנהגות כזאת שזה סבבה לעשות בירות ופיצות בערב, לדעתי אנחנו כאילו מגדילים או מגדירים בינוניות כאיזשהו יעד, כי בסופו של דבר אם הגענו למצב שאני כמנהל לא יכלתי לתכנן טוב את הזמנים, ואנחנו נמצאים אחריהם, אחרי הזמנים, ואנחנו בסופו של דבר הולכים להתקע באיזשהו הקיר, ואני אומר, זה כישלון ניהולי שלי כמנהל, ולא קשור בכלל לצוות שלי, זאת אומרת, תרבות צריכה לדעת גם ללחוץ את הדברים האלה למטה, או להעלים אותם לחלוטין. זה ממש פרקטיקה שאפשר לשאול את עצמנו, כל אחד שמאזין עכשיו, האם אנחנו תומכים בהתנהגות כזו, סלש תרבות כזו, או לא. אז הנה כמה, דיברנו דברים נורא כללים, וגם אפילו קצת הורדנו את הבלונים האלה לקרקע.
אז איך אתה באמת רואה תרבות של צוות מול תרבות של משפחה?
אני חושב ש... דיברנו על זה קצת, את אמרת, את המשפט פתיחה שהוא נורא יפה, זאת אומרת, ודיברנו על זה גם לפני הפגישה עכשיו, שאנשים חדשים מצטרפים לצוות שלנו, באופן כללי.
באונבורדינג
עצמו, כולם כותבים בסלק, welcome to the family.
או welcome to the team.
אני חושב שאני, מה שאני רואה מהשנים האחרונות, אני יצא לי לגייס ולנהל כמה מאות אנשים במהלך הקריירה שלי, נראה, שוב, לא, 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 לא מסתמך על גרטנר ועל מחקרים כאלה, כן, בעצמי, לבין עצמי.
הכל מחקרים וניסיון אישי.
כן, לפי הצלקות שלי, של הפנים בכל אופן, נראה שאנשים שהם יותר צעירים שמצטרפים לחברות, אז כולם, יש הרבה יותר welcome to the family. וככל שאתה בכיר יותר, אתה בעצם כותבים לך welcome to the team, יש גם welcome to the family פה ושם, שוב, אני אומר כרגע...
זה מעניין, תמסיס, כאילו, שזה גם קצת מאפיין... במרכאות אני אגיד דרגה או איזשהו, אתה יודע, לבל שאתה נמצא בחברה, שזה, שכאילו אם אתה בלבל יותר בכיר, אז אתה לא welcome to the family, כאילו אין פה מקום לפמיליריות כזאת.
נכון, יפה, פמיליריות, תרתי משמע, יפה. אני חושב שזה נכון, אני לא יודע אם זה אפשר להגיד שהדאטה הולך לכיוון הזה או לכיוון אחר, אבל אני רואה את זה, אצלי זה היה די ברור לראות את זה בחברות מסוימות, גם שהובלתי, או גם שבניתי, או גם שהייתי, הצטרפתי אליהם כיועץ, אז רואים את זה ממש. בצורה כזאת, אני חושב שקל יותר להגיד למישהו צעיר, welcome to the family, ופה בעצם מתחילים להקם את מערכת היחסים עם אותו בן אדם, אני לא קורא לו עובד, אני אגב לא משתמש במילה אמפלואי בחיים, אם דיברנו קודם על תרבות, אני עם הוואליוז שלי, שאולי נדבר עליהם טיפה בהמשך, אין לי אמפלואיז,
ואני גם לא...
team members, teammates, whatever, אבל אני לא יודע, משהו במילה עובד, כן, משהו במילה עובד, אני גם תמיד אומר שאני לא, אף אחד לא חלק מהוואליוז שאני מביא לתוך תרבות ארגונית, אני לא מרגיש שאני מנהל, אני מרגיש שאני מוביל, אני חושב שכל מוביל יכול להיות מנהל, אבל לא כל מנהל יכול להיות מוביל. נכון. זה שוב, נכנס לתוך הגדרות ה-DNA של תרבות ארגונית, איזה סוג אנשים מובילים את החברות שבהם הם נמצאים. אני חושב שקל, שוב, אמרתי, אנחנו מעקמים מההתחלה את המערכת יחסים אותו בן אדם.
אתה אומר מעקמים, כן?
אני אומר שאנחנו מעקמים, כן.
אנחנו עוד רגע, אני אתן את שלי,
כן. אני אומר שאנחנו כאילו אנשים, במיוחד צעירים, שנכנסים לתעשייה הזאת, לתעשיית ההייטק כרגע, אנחנו מדברים רק על התעשייה שלנו, ואנחנו שותלים בהם את הנרטיב הזה של משפחה, אני לא בטוח שהם מבינים ב-100% מה זה אומר, אני חושב שהתפקיד שלנו להיות, לא רק מאוד אמפתיים, אלא גם מאוד שקופים, ולהבהיר שזה לא משפחה, כי במשפחה לא מפטרים אחד את השני, במשפחה אתה לא, אתה יכול לתקבל צ'ופר, נקרא לזה, אם מישהו עוד משתמש במילה הזאת מה-80s, גם אם היית לא בסדר, וגם אם לא, זאת אומרת, יש פה משהו קצת מבלבל את המקומות שמהם אנחנו מגיעים אליהם, עם אותם, עם אותה סמנטיקה, אותם מילים ומושגים, שאנחנו בעצם מרעיפים על אותם אנשים, בין אם הם עובדים חדשים ובין אם לא.
אני חושבת שאתה קורא לזה להקם, אבל אני קצת אתקן את זה. אני לא חושבת שזה להקם, אני אגב מייצגת את הצד שהוא בעד הפמילי, אני בן אדם רגישי, אני מודה בזה, אני אובססיבית לאנשים, ואני אובססיבית לצוות, ומעל הכל אני רוצה שיהיה להם טוב, אגב איתנו, או לא איתנו, אפופו, פמילי, ואני חושבת שאולי בגלל שאתה מדבר על אנשים בהכרח צעירים, אני חושבת שיש פה איזה עניין של בגרות, של אני לא חושבת שזה להקם, או אולי כמו לא להסביר עד הסוף, איך אנחנו תופסים את הגדרת המשפחה. ואני בדיוק היום, בדרך להקליט הפודקאסט, שמעתי את, אני שומעת הספר Delivering Happiness של זאפוס, ואחד הדברים זה שהוא אומר, זה שהיינו תמיד אומרים, ברוך הבא לצוות, אנחנו כמו משפחה.
יפה.
ואז הוא בעצם אומר, אנחנו, בכל מה שקשור למקצועי, אנחנו צוות. אבל בכל מה שקשור לאכפתיות אחד לשני והאווירה, אנחנו משפחה. ובסופו של יום, אם אנחנו באים ואנחנו מגדירים, ואני אומרת לך ים, תקשיב, אתה עכשיו חלק מהמשפחה שלי, אתה מבחינתי עכשיו אח שלי, אבל אם אתה לא תדלבר בסוף, ואני אגיד במרכאות, תהיה אח רע, ולא תעשה טוב למשפחה, אתה עדיין תהיה אח שלי, גם ביום שאחרי, אבל אם אני צריכה להסתכל עכשיו בביו על כל המשפחה, אני לא חושב שכל המשפחה עכשיו תסבול מביצועים רעים של אח אחד, אז אתה תצטרך מה שנקרא לעזוב את הבית, את הבית הפיזי, אבל בלב אתה תישאר...
גם את המשפחה אתה עוזב.
אני לא מסכימה, יכול להיות שאתה תעזוב את שאר האנשים במשפחה, אבל אני, ואני מדברת פה רק
לא,
על עצמי.
לא, תזמיני אותי בתור עובד שנאלץ לפטר, תזמיני אותי לאולנד הבא? לא, תזמיני לא אותי ליציאת שייסרים שתעשו, אבל
כן,
לא...
זה כן, אבל לא לאולנד, אבל שוב, במובן המקצועי, בגלל זה אתה עזבת את הבית הפיזי עצמו, ושוב, אני מדברת רק בשם עצמי, כי אני יודעת מה אני יכולה לתת ולא יכולה לתת, אני כן אשים דיסקליימר בסוגריים, לא יצא לי עדיין לפטר משפחה שלי, ואני מדברת על המשפחה כאילו בעבודה, אני רוצה לקוות שכשיגיע היום אני לא אצא צבועה בפוסטקאסט הזה ואני אצליח להעביר את זה הלאה, אבל אני חושבת שדווקא המקום שאני באה ממנו, שאני מסתכלת על אותו בן אדם ואוהבת אותו, אני באמת, אני לא יודעת אפילו להסביר את זה במילים, כי זה משהו רגשי, שאני אוהבת את האנשים האלה והם יודעים שאני אעשה בשבילם הכל, באמת. אתמול ישבנו בארוחת פיצות ואחד העובדים אומר, את תהי מוכנה למות בשבילי? כי יצאנו, אתה יודע, עשינו, התחלתי לספר להם שאני מקליטה את הפודקאסט וכל השולחן בר. הוא אמר לי, את היא מוכנה למות בשבילי? תשמע, זה נדירים עם האנשים שהם מוכנה למות בשבילם בעולם, והם באמת לרוב בקשר דם אליי, אבל כן, הנה אני יכולה להגיד לך שאם נניח מחר הוא יצטרך כליה, אני אתן לו. כן, התשובה היא כן. אני לא אמות.
זה בין אדם לאדם בכל מקרה, זה לא קשר, בלי שום קשר לרמה
המקצועית. אבל
בדיוק,
זה כי אני אוהבת אותם כאנשים, ויותר מזה, אני אוהבת אותם באמת, כי הם עובדים איתי והם חשובים לי. והם תמיד יהיו חשובים לי. אם מחר ספציפית הם יפגעו בי במסגרת העבודה, זה משהו אחר. אבל זה שהם עשו ביצועים לא טובים, ובעקבות זה מחר הם ילכו, זה לא אומר שהם הפסיקו להיות החברים שלי והאחים שלי מחוץ לעבודה.
כמה דברים מהניסיון שלי.
ברבות, אתה כנראה יותר מצולק ממני ברבות, במובן הזה.
ברבות השנים, מה שנקרא. כן. אני, בגדול מאוד, יצא לי להיות גם להקים חברה, כאילו מרקטינג אייג'נסי, זאת אומרת, גם נתתי, הייתי כמרקטר שנותן סרוויסז. אחר כך עברתי לעולמות הפרודקט, סטארט-אפים וכו', אחר כך בעצמי הקמתי חברה, ואחר כך הייתי אקזקיוטיב בחברה גדולה, בסטארט-אפ גדול, ועכשיו אני שוב פרילנס, נקרא לזה דבר. זאת אומרת, יצא לי כמה קובעים שונים של מרקטינג שיצא לי לחבוש. אני יכול להגיד ש בתור אחד שמאוד אוהב בני אדם, ומאוד מתחבר לבני אדם, ויש לי גם, איפשהו כתבתי על זה גם, שיש לי העניין של to please people, יש לי את זה, וואלה, יש לי חולשה כזאת, אני לא יודע, לא, אולי זה לפודקאסט אחר, לא יודע איך אני יוצא מזה עדיין, לא משנה עם מי אני מדבר עליו, איזה פסיכולוג אני הולך, פסיכולוג מקצועי או
לא, זה כנראה משהו ב-DNA.
לא מצליח להתנתק מזה, וואלה, יש לי את זה, בעיה. וואלה, לא, כמו שאני אומר, כולה מטר 69-70, אני לא יכול להיות יותר גבוה מזה, אני לא יכול גם לנתק את המיומנות הרכה הזאת, נקרא לזה. מצד שני, כן רואה את זה כמיומנות רכה, בסופו של דבר, יש בזה משהו חשוב. ואני חושב שיוצא לי להתחבר מהר מאוד לאנשים, בתור יזם, שאתה מקים את המיזם מסקרץ', לא תמיד יש לך כסף לשלם משכורות, אתה באמת צריך לא רק כוח מוח, אתה צריך גם כוח אצבעות על המקלדת, מאותם מאנשים שונים שיעזרו לך, אפילו אם הם באים לתפור את השרוול של החליפה, והולכים, לא תופרים את, והם לא תופרים את כל חליפת התפקיד, שלשם, לשם הם באו. ההיבט שמה של, ההיבט הסנטימנטלי, אמוציונלי, הוא הרבה יותר חזק, כאילו בואו, זה באמת משפחה, יכול גם להגיד לך שהיחס שנותן לכל אחד, הוא הרבה יותר קרוב ליחס של מישהו ממשפחה הקרובה, הדרמת, את יודעת, הולכים לבקר בבתים אחד של השני, והכל, זה יכול להיות קשר ממש עמוק, אז גם מביאים הורים לכל מיני, אני מדבר על ממש על דעת חברה של 10 אנשים.
כמנו.
ואני חושב שאם אנחנו בשלבים האלה, אני חושב שזה גם אנחנו, אתה לא עושה את זה כי אתה צריך את אותם אנשים, אתה באמת צריך, אבל זו התרבות, אני קורא לזה הנשימה.
הווייב.
בדיוק, זו הנשימה כרגע של המיזם, ככה השרפת עולה ויורדת. ככל שגדלים, יצא לי גם להוביל וגם להיות, מסטארט-אפים שהם עוברים את ה-80, 100, 200, 300 אנשים, יש שם משהו שהוא משתנה, וזה לא שאתה יושב ואתה אומר, וואו, מה השתנה, או הנה, אני מרגיש שמשהו משתנה, אתה פשוט נתקל בקירות, נקרא לזה, דיברנו קודם על צלקות על הפנים, אז הנה, צלקת נראית ככה, איך נראית צלקת, אז באמת מחבק את אותם אנשים, מחבק אותם, אני אגיד כמעט פיזית, כי אתה ממש אוהב אותם, בא לך להיות איתם, אתה אומר, אתה גם משתמש במילים עם סמנטיקות משפחתיות, כמו אח שלי ואחי, ובואו, אני אוהב את העבודה שלך, אני אוהב את מה, אני אוהב אותך, אני גם לפעמים, יש לי הרבה מאוד שיחות, שאני אומר לאנשים, אני ממש אוהב אתכם, יש לי את זה עם כל אחד, וזה גם...
וזה אמיתי, זה ג'ניואן.
זה הכי אמיתי שיש.
זה באמת ג'ניואן.
ואתה מגיע למצב, אני לא אומר לא, שזה לא נכון, אני נותן דוגמה.
כן.
יש מקרים שמגיעים, תוך אותם, נגיד שאנחנו באמת מאוד פתוחים, כנים, שקופים, אותנטיים, פגיעים והכל, וזה בסדר לדעתי, אישיות צריכה להיות מורכבת, בטח של מוביל צריכה להיות מורכבת מאלמנטים כאלה. אתה מגיע למצב שאתה צריך להזיז אנשים, אתה צריך להזיז אותם מתפקידם, אתה צריך לעשות דלתות מסתובבות בתוך הארגון, אתה צריך לא לתת העלה, אתה צריך לתת בונוס למישהו אחר, כולם יודעים למי מקבלים בונוס, כביכול נקרא לזה בצורה תיאורטית כזו או אחרת, אז יודעים בגדול מי קיבל ומי לא, ואולי גם לפעמים כמה, אתה גם, בכל מקרה לא נוח לך לשקר למשפחה שלך, בצורה כזו, ומקרים שהם יותר קיצוניים, והם קורים המון, מן הסתם שאתה גם מגיע למצב שאתה צריך לפטר את אותו בן אדם. אני אגיד לך את זה שוב ברמת המטאפורה, כמות הגלגולים שאני עושה למזרון בלילה, לפני שאני צריך לפטר מישהו שהוא מהמשפחה שלי, לבין מישהו שלא נוצרו הקשרים האלה, אם זה בגלל ההבדלי מעמדות במרכאות שיש בינינו, כי לא הצלחתי להגיע אליו, כי הוא עובד של עובד של עובד. נכון? אז לא התחברנו בצורה כזו. אז הכמות גלגולים שאני עושה למזרון בלילה הרבה יותר גדולה, מאשר שאני עושה עם מישהו שאני לא, שלא התחברנו ברמה האישית הזאת, או שלפחות אני יודע שלא חישקתי את עצמי בטרמינולוגיה, שאולי שמה לו קצת חול בעיניים. וואלה, משפחה, אני יכול להיות, זה לא שהוא חשב שיכול להיות בינוני, אבל זה אומר שאני יותר מגן עליו, כי אני אבא שלו, אח שלו, whatever שלו, אז אני יכול טיפה יותר להיות יותר פרוטקטיב מהבחינה הזאת, ושם משהו לפעמים מתעכם.
אגב, ההגנתיות הזאת היא לא בריאה, אבל אני חושבת ששוב, אם אנחנו מקבילים את זה לעולמות של משפחה, אני, לאחים שלי, אני תמיד ארצה להיות שם בשבילה. מצד שני, אני גם כן, אני לגמרי אגיד להם את האמת בפרצוף, וזה חלק מפיתוח של איזושהי תקשורת. אגב, גם אני והבן זוג שלי, יש לנו כנות שלפעמים, אתה יודע, אולי מישהו מהצד אומר, בונה, כאילו, איך הוא אומר או איך היא אומרת לו את הדברים האלה. אבל זה חלק מאיזשהו נכון. בסיס מאוד חזק בעיניי, שאפרופו השיחה אתמול על הפיצה, שכאילו, הם אמרו לי, אוקיי, עכשיו נניח את בא ואת מפטרת את אותו אח. ומן הסתם שאת נוהגת ברגישות שלך, כי את אוהבת הבן אדם, ואת מסבירה לו, אתה תהיה אח שלי גם מחר, אני אעזור לך בכל מה שאתה צריך, אני פה בשבילך. איך את חושבת שהוא ירגיש? ואז אמרתי, אבל א', אני לא יכולה לשלוט על איך שבן אדם מרגיש, ושתיים, יש פה באמת איזושהי עניין של בגרות, שאני מצפה לפחות מהצד השני, לבוא ולהגיד, וואלה, כאילו, לקחת אחריות ולהגיד, אוקיי, אז כנראה שבאמת לא הייתי טוב.
אל תחייבת, אבל גם לשים, כאילו, כמו שאמרת קודם, את הדברים על השולחן. אחרת זה בעולמות של הבייט אנד סוויץ', זאת אומרת, את נותנת לו פיתיון, ויכול להיות שהוא לוקח את זה, ויכול להיות שלא, ואת אומרת, וואלה, אני מצפה ממנו שהוא יתפוס את זה בצורה כזו.
לא, חייבת להיות פה כנות גם מההתחלה, זאת אומרת, קודם כל, אם הוא מופתע שהוא מפוטר ושבאתי לפטר אותו, אז משהו פה לא בסדר בתהליך. זאת אומרת, אם הוא מופתע, אם הוא לא ידע שהביצועים שלו לא טובים, או דברים כאלה, ואם לא עלינו החברה במצב לא טוב, וחייבים לקזז, אז אתה יודע, אני אעשה כל מה שצריך מהצד שלי, בשביל להסביר לו למה הוא נבחר, ואני גם אעשה כל מה שאני יכולה כדי להסדר לו כאילו עבודה. אבל אני יכולה להגיד לך שאני לפחות אמרתי לטומי, המנכ״ל שלנו, שהוא כאילו המנהל הישיר שלי.
כן.
אז אמרתי לו, תקשיב, טומי, אם אתה אי פעם תגיע למצב שאני לא טובה לחברה, let me go. תבוא, תסביר לי, אני אבין, אני לא אכעס, ברור שזה יהיה מאכזב, ברור שזה יהיה כואב, זה המשפחה שלי, זה הבית שלי, ברור. אבל אם זה מה שנכון לחברה, אני לא הייתי רוצה לעשות
אחד,
רע למשפחה שלי.
כל אחד אומר לעצמו את הדבר הזה, אבל באיזשהו מקום
אתה אומר, אני יכול להגיד, אני לא מאמין שזה... אבל אני רוצה להאמין שגם בפועל זה מה שאני אעשה. כי, אני, כי באמת אכפת לי מהחברה.
אני איתך לחלוטין, אני חושב שאולי גם במקרה שלך, שוב, אנחנו מנסים פה להבין מה, מה הגרף פעמון שיש
אבל
פה.
אבל זה עניין של התיום ציפיות, בעיניי.
גם, וגם מה את מתקשרת לעצמך או לסביבה שלך, לאותם חברי צוות שלך, או מעלייך, את יודעת, מעלייך בצדייך או מתחתייך, מהי אותה טרמינולוגיה שיש ב-ongoing, ב-day to day, כי שם הדברים האלה הם נבנים, הקשר הזה הוא נבנה שם, הדבר הזה שלא הגיוני שאני, שעכשיו מפטרים אותי, מהבחינה הזאת, ברור שיש פה תהליך שהוא שיש פססמנט.
בכל מקום יכולים לפטר אותך, מה אתה...
נכון, אבל יכול שאת מסכימה עם האלמנטים, ויכול להיות שלא. אנחנו צריכים להבין, האם התפיסה הזו של משפחה, האם היא גורמת לנו לאיזשהו עיכוב בביצועים, אמרנו קודם, ששנינו נראה לי מסכימים, שתרבות מוציאה לפועל אסטרטגיה, האם זה מונע מאיתנו להוציא את האסטרטגיה כמו שצריך? האם אנחנו אומרים, טוב, וואלה, לא נעים לי כרגע, אני אחכה חודש עם הפיתורים של אותו בן אדם, כי יש לו היבטים אישיים כאלה ואחרים שאולי שווה רגע, אני לא מדבר על דברים כאוטיים, אני מדבר על דברים בסיסיים של בני אדם, אולי שווה רגע לחכות, אם את מחכה יום כ-X, כן? יכול להיות יום, שבוע, חודש, חצי שעה או רבעון, את למעשה פוגעת בכל הצוות, בכל המשפחה שלך.
למרות שכאן שאגיד לחילופין, שתרבות של משפחה היא תרבות מאוד דוחפת. העובדה שאכפת לנו אחד מהשני, ואנחנו רוצים להצליח ביחד, נותנת לנו לתת את האקסטרה, אתה יודע...
אבל זה לא יותר מתאים לצוות מקצועי, לנבחרת, מאשר למשפחה?
אני לא יודעת, אני בגלל שחשוב לי שהמשפחה הזאת תצליח, ושכולנו כל אחד יצליח להביא הביתה...
אבל משפחות לא חייבות להיות מוצלחות. הם עדיין יהיו משפחות.
לא יודעת, אני מאוד שאפתנית, אז אני מאוד חשוב לי שהמשפחה שלי תצליח, וזה דוחף אותי מאוד. אם לא אכפת לי מהאנשים האלה, לא הייתי נותנת עשירית ממה שאני נותנת.
מה מניע המשפחה? הצלחה? אני לא חושב שהצלחה זה מה
שמניע. אהבה, זו האמת. אהבה, אוהבת אותם.
אבל אהבה זה לא מה שמניע ביזנס, לצערנו.
אצלי זה מניע את הביזנס, כאילו אני לא אדבר בשם טובי, אני מדברת רק על התפקיד שלי, אותי זה מניע.
טובי הוא לא מלא אהבה גם, אבל השאלה אם הוא הולך למשקיעים, ואומר, תשמעו, יש לנו מלא אהבה, פה שהנה יש לנו מלא הצלחה.
חד משמעית לא, חד משמעית לא. אבל שוב, אני חושבת שהסיבה שהרבה אנשים מפחדים מהעניין הזה של משפחה, כי לאנשים נוצר הרושם שמשפחה, אתה כאילו מקבל חסינות, ואתה יכול עכשיו להתנהג איך שבא לך, ואתה כאילו מוגן. וזה לא נכון. אגב, גם במשפחה רגילה, אם אני מחר אבוא ויתנהג מגעיל לאח שלי בבית, אני אקבל בראש, וכן, אם צריך גם יוציא אותי, אני אגיד במרכאות יוציא אותי מהמשפחה, כן? אבל כאילו נתקו איתי קשר, כן? כי אם אני עכשיו בן אדם מגעיל, או לא יודעת, עושה דברים שהם לא מתאימים, אז חד משמעית, כן, אין לי חסינות, אני חושבת שגם המושג אגב של משפחה בעולם שלנו היום המודרני, זה לא כמו פעם של כאילו אתה יכול לעשות, באמת, לא כל המשפחות היום בקשר חם, אתה לא יכול לעשות מה שאתה באמת רוצה בתוך המשפחה, נכון שיותר סלחניים כלפיך בפן המשפחתי, כי יש את הקשר דם ודברים כאלה, אבל אני חושבת שיש שם דברים שהם לא פחות חזקים מקשר דם, אני אגיד את זה בזהירות, בתור מישהי, למשל, שאימא מבחירה לשלושה ילדים, שאני לא ילדתי. אני אוהבת אותם, כמו ילדים ביולוגיים שלי, ואין לנו קשר דם. יש לי חברים שהם כמו משפחה שלי, שהם גם עשו בשבילי דברים יותר ממשפחה רחוקה שלי, והם לא קשר דם. אז...
כאילו מה שאת אומרת בסופו של דבר, זה שהעניין של התרבות, וקצת זה סוגר אותנו גם על מה שאמרנו בהתחלה, זה בית שהוא לא מתמטיקה, הוא הרבה יותר קרוב לעולמות של הביולוגיה. נכון. זה בגדול העניין.
ביולוגיה אנחנו, והגדרות נכונות.
אנחנו מפרשים, אז שאלה איך אנחנו באמת מתנהלים ביום-יום, ואם זה משפיע לנו על לא רמת האהבה, אלא על רמת ההצלחה והביצועים. זה לא מה שצריך להיות ביצועיסטים, ולא מה שצריך להיות קרים. אני חושב שאמפתיות זה... אני פעם שיניתי גם את הטייטל שלי, היה לי איזה כתבה, אז שיניתי את זה ל-Chief Marketing, Empathy Marketing Officer. כי, והיה כתבה שלמה על Empathetic Leadership ודברים, ומיינדפול וכל הדברים האלה.
כי זה חסר היום, יום.
אין את זה בכלל, מה זה חסר? בטח קצת בארץ, אני מרגיש שזה ממש חסר.
אתה מדבר איתי על הייטק. אנחנו דיברנו על זה שאנחנו בני אדם ולא רובוטים. לא סתם אנשים מחפשים, בדיוק, אתמול דיברתי עם חברה, ויהיה גם פרק על זה, על זה שבסוף אנשים, כשהם הולכים למקום עבודה, הם מחפשים אנשים. והעובדה שהם מחפשים אנשים, אומרת שהם לא רובוטים, ואם אנחנו נתייחס אחד לשני, כמו אתה רק חייב לתת בביצועים, וזה 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 וזה, ואין פה איזושהי תחושת שייכות, משמעות, משפחתיות, אני לא חושבת שיש שם הרבה חברות שיש בהם את התחושה הזאת, זו האמת.
נכון.
יש תחושה של אני בורק קטן, אני רק, אני אתן לך את הדוגמה, סתם, הכי קטנה. אצלנו, תמיד כשעובד חולה, אנחנו שולחים לו איזשהו משהו כזה, מרק, שייק וזה, ולזה אני תמיד מצרפת חמשיר. אוקיי? חיים נחמן ביאליק, גרסת ג'ורדליש, זה אני. וזה תמיד חמשיר כזה מצחיק ודברים כאלה, ואני גם תמיד בודק את עושה צ'ק-אין כזה על הבן אדם, מה העניינים, מה קורה. בחברה רגילה, איזה תחושה זה נותן? של כאילו, מה בודקים הייתי? חושבים, מתי אני חוזר לעבוד, נכון? אני לא יענה, בטח רק רוצים לראות שאני חוזר לעבוד, זה, אני... אצלנו אין את התחושה הזאת, הצ'קין הזה הוא ג'ניואן, הוא באמת כי אני רוצה לדעת מה איתך, אני רוצה לדעת אם אתה צריך משהו, אני אדבר עם האישה, בעל, בן, בת זוג, אתם צריכים משהו, צריך משהו, איך הוא, אם אני אראה פתאום שהוא עובד והוא אמור לנוח, אני אתן בראש, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא באמת ג'ניואן, שהוא באמת משפחתי, שזה לא להסתכל על הבן אדם כאילו עוד עובד שלך שעכשיו צריך לעשות משהו.
תראי, יש גם את העולמות בחברות גדולות יותר נקרא לזה, שיש את הפונקציה של HR ו-HRBP, שזה חלק ממה שהם צריכים לקחת על עצמם. זאת אומרת, אם קורה משהו למישהו, אני יכול להגיד לך גם, שהייתי בחברות שיש מקרים קשים של עובדים, בוא'נה, יש דברים קשים בחיים מאוד, ואנחנו חייבים להביא את זה פנימה, אי אפשר, אני גם לא חושב שוב, רגע, כן, משהו אנקדוטלי, אין work-life balance, אני אישית לא מאמין במושג, אז אני חושב שזה work-life mix, זאת אומרת, רוצה לדעת למקסס את ה...
fusion.
כן, את השני אירועים האלה, שנקראים אחד חיים ואחד... חיים ועבודה, שעבודה זה לא חיים. אבל כאילו זה לפחות לפי המושג הזה, אבל... אני חושב שהדברים הם נורא מורכבים, שזה אם אפשר להפריד אותם, מבינים שאנחנו ממוקססים בתוך האירוע, אז אנחנו גם צריכים לדעת, להבין שיש בית חם, משפחתי, חיימי, אנושי, בתוך ההיבט של העבודה. ובגלל זה יש אפילו פונקציות שיושבות על דבר כזה, בחברות בסדר גודל גדול, שזה למעשה מה שהם עושות, הם שולחות את אותו מרק, אז ואת זה, מוודאות שגם ברמת התנאים, התנאים לא ייפגעו, בסדר לצורך העניין, זה דבר, אם מישהו עכשיו בבעיה, קרה משהו קטסטרופלי במשפחה, יש מישהו שמטפל בהיבט רך קשה שלו בחברה, לוודא שהימי מחלה כן נספרים או לא, אפשר לקחת את זה רגע החלטה מאוד מהירה, לוודא שהוא מקבל את המשכורת החודשית, לוודא שהוא מקבל אוכל הביתה, כל צהריים לצורך העניין מאוד, כאילו נזנה מאוד על הדברים האלה, יכול להיות שבעקבות תרבויות ארגוניות כאלה ואחרות, דברים כאלה גם לא קורים בחלק מהארגונים, אבל אני אומר עדיין, כשהדברים האלה הם קורים עם... הצטלה, וואו, פתאום בא לי פסיכומטרי, הצטלה, מה שנקרא, בקטע טוב, מקצועית מאוד. כאילו יש פה את ההיבט המקצועי, כשאנחנו מבינים שאנחנו לוקחים על עצמנו את האחריות על החיים האישיים של אותו בן אדם, על המשפחתי, על הצד, על הפן המשפחתי שלו, בזווית שאנחנו יודעים שאם זה לא יקרה, אז גם תיפגם לנו ההצלחה של החברה. ייפגם לנו משהו במרקם התרבותי-חברתי, שיגרום לנו להצלחה שלנו לא להגיע. ויש בזה איזשהו, יש בזה איזשהו משהו, כי אנחנו כן באים מאוד לעזור, ואנחנו כן עושים בחברות שונות הרבה מאוד דברים של גם של העיניים היפות אחד של השני, וזה פיק, זה בסדר, ואנחנו בני אדם, ובוא נעלה זזל, ככה זה צריך לעבוד לחלוטין. אבל אנחנו לא יכולים רק לעשות את זה בצורה כזו, ואנחנו צריכים להבין שהדבר הזה הוא בא בזווית מאוד מקצועית, ולא בזווית, לאו דווקא לא לראות זה, לפחות בזווית המשפחתית, כי נכנסים אחר כך עוד המון אלמנטים שיכולים כן לשבש או טיפה להקם, כמו שאמרתי בהתחלה, ולא הסכם, עם התפיסה שלנו. וצריך לראות, כמו שאנחנו אומרים, איך אנחנו משדרים את אותם מסרים מקצועיים, אנחנו בסופו של דבר, לדעתי, כן, אנחנו פה, בצוות הזה, אנחנו נבחרת, יש פה את האנשים הטובים ביותר, גם אם אני מפטר מישהו, אני יכול להגיד לו, בוא, כל הכבוד, רק על בראשי, אני יכול להגיד לו, כל הכבוד, רק על הניסיון וההצלחה, שהצלחת להתקבל לנבחרת הזאת, כרגע אולי, אנחנו צריכים לתת לך, אנחנו צריכים to let you go, אבל כן, וואלה, כל הכבוד, והמטרה באמת היא לוודא שהשחקנים במרכאות, אם אנחנו מדברים גם במטאפורות של נבחרת, כל הזמן משתפרים, לומדים, יש פידבקים ברמה הזאת, אפשר להיות ברוטליאנס יותר, אפשר פחות, זה מתודולוגיות של פידבקים ואססמנטים שונים, זה בסדר, אבל אני חושב שבסוף אנחנו נבחרת שחייבת להיות כל הזמן יותר טובה ויותר טובה, אני לא יודע אם הכל זה סביב האהבה, אבל אני חושב שהאהבה זה חלק גדול מתוך זה
והיא מסכם. אהבה גם כואבת, ים. נכון, ואני חושב שזה באמת מקצועיות. ואהבה גם נפגעים, בואו חברים, בואו לא... אתה יודע, אנשים כל הזמן מחפשים פלאפינס, בואו. יש, כמו שבמשפחה יש ריבים וקשיים, גם ככה באהבה וככה בעבודה. אגב, שני דברים לגבי מה שאמרת, כשאתה אומר נבחרת, אני ישר חושבת על כדורגל, לא מבינה גדולה, אבל אני אוהבת את לבנדובסקי, כי הוא פולני.
בוא נהיה לי מושג אפילו מזה.
אני חצי פולניה, הוא היה בביירן מינכן, עכשיו הוא נראה לי עבר לברצלונה. אבל כשאתה חושב על נבחרת, אתה מזכיר לי, אני חושבת על כדורגלנים, וסתם, ישר עולה לי רונלדו, ושהוא מאוד אגואיסטי כזה, וזה כאילו, אתה יודע, זה עושה לי התכווצויות בשרירים. ולפני זה אמרת שדיברת על פונקציות, אז אני חושבת שאם אנחנו מדברים על עניין של תרבות, של משפחה, או של חום, או אווירה משפחתית, זה לא יכול להתנקז רק בפונקציה היחידה הזאת. זאת אומרת, אני רוצה לקוות שאני מנחילה לצוות שלי, למשפחה שלי, במג'יקה למשל, את האהבת חינם הזאת, נקרא לזה ככה, שכמו שכשאני שואלת מישהו איך אתה מרגיש, ולמה אתה לא מרגיש טוב, גם החברי הצוות שלו, והמנהל שלו, הולכים ושואלים אותו את אותו דבר, לא כי הם רוצים לדעת מה קורה עם הפרויקט הזה, אלא כי הם באמת אוהבים אותו, ואני אגיד לך יותר מזה, אני בפברואר עברתי ניתוח, פתאומי, ונעלמתי ממג'יקל, לשלושה שבועות, ביום, והחיבוק העצום שקיבלתי מהצוות, ברמה של אס-אמסים כל יום, וביקורים, וכאילו, זו הייתה, אני לא חושבת שאי פעם קיבלתי את זה בשום מקום עבודה שהייתי בו, וזה אומר המון, זה אומר המון, והם ידעו שאני עכשיו בשלושה שבועות מחלה, כאילו, זה לא שעכשיו הם יכולים לזרז אותי לחזור, זה היה ג'ניואן, הם באמת, באמת, רצו לדעת מה הייתי, ובאמת, באמת חיכו שאני אחזור, וזה היה מדהים בעיניי, ואני חושבת שככה זה צריך לראות, כי הבעיה שהרבה פעמים אנחנו בונים על אותה פונקציה של HR, או לא משנה, נכון, שיש את המנהלות.
אז אל תשכחי שפונקציה כזו, סליחה שאני קוטע, הפונקציה הזו, או התפקיד הזה, הוא חייב לוודא בדיוק את מה שאת אומרת עכשיו. זאת אומרת, הוא חייב גם לוודא.
אבל הרבה פעמים זה לא קורה.
לא, אוקיי, אז אנחנו אומרים בכל מקרה, הדבר, הקשר האמפתי שיש בין בני אנוש, שקורה למישהו משהו, להתקשר ולשאול אם הכל בסדר, או לשלוח איזה הודעה, לא משנה באיזה פלטפורמה, זה משהו כנראה בסיסי, הוא קיים בהרבה מאוד חברות, לפחות מהזוויות שאני מכיר, המון, כאילו זה משהו אינטגרטיבי לחלוטין, בתוך התנהלות של צוות, וגם בתוך התנהלות של מחלקה, אפילו לפעמים, אפילו אם המחלקות מגיעות לדעת סדרי גודל של 80, 100, 150 איש, זה קורה, מי יותר מי פחות, אבל עדיין זה שם, אבל אני אומר, הפונקציה הזו, היא, בגלל שאנחנו נמצאים באותה הצטלה, וואו.
נדלקת על המילה הזאת.
כן, לא יודע מה קפץ לי עכשיו, משהו פה עם הדיסלקציות שלי, פתאום מביא זה פנימה.
גזוסרה.
אבל, בדיוק, אבל אני אומר, בכל מקרה, הזווית הזאת היא חייבת לקרות, ולפעמים אנחנו כל כך מקצועיים, שאנחנו שוכחים, וואלה, יש פרויקטים, יש מה לעשות, יש לנו כל יום משימות, רודמפ, גנטים וכו', עדיין יש מישהו שרגע יכול למשוך רגע בשרוול, להזכיר לך עכשיו, מי ששולח את ההודעה עם הכל בסדר, הוא לא יגיד, בונה, איזה פיפס, אני צריך עכשיו לשלוח את ההודעה הזאת, מה איתך או מה איתך. אני חושב שיכול להיות, אבל עדיין הפונקציה הזו היא באה להגן על תרבות, שכמו שאולי את אמרת, הגדרת את זה יפה קודם, שהתרבות היא מאוד מקצועית, כאילו היא מאוד מקצועית, אבל יש לה את הנפח המשפחתי גם, או ערך יותר באיזשהו אופן, ונראה לי זה בסדר, to force it a little, מהבחינה הזאת.
אני מבחינתי רואה פה שני פערים. אחד, זה אני חושבת שהרבה פעמים כעסים של אנשים, שהם אומרים, אמרתם לנו שאנחנו משפחה, ואנחנו לא באמת משפחה, נובע באמת אחד ממקום של חוסר תיאום ציפיות, שהעובדה שאנחנו משפחה לא אומרת שאנחנו צריכים לתת בראש, ולוכיח את עצמנו לגמרי. בתוך הדבר הזה, אנחנו לא חסינים לשום דבר, כמו שאנחנו לא חסינים לשום דבר בעולם הזה, שאף אחד לא יבטיח לאף אחד פה יציבות, זה בשום מסגרת בחיים, לא זוגיות, לא קריירה, לא משפחה, יכולים להבטיח יציבות, ואפל יהיה ורפטר, זה הכל עבודה קשה, יש עליות, יש ירידות, יאללה, כאילו בואו רגע נשבור את הדבר הזה, ושתיים, כי גם יכול להיות שאולי לאורך הדרך, הם לא באמת ירגישו את המשפחתיות. נכון. אם אני שם בצד, אתה יודע, אנחנו הולכים על הקיצון, על הפיתורים, על הפרפורמנס, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, welcome to the family, ואז אף בן אדם לא מדבר איתך שבוע.
נכון.
שבוע. אומר לך, welcome to the family, אתה עושה onboarding remote, או לא יודעת מה, ואף אחד לא מדבר איתך, ולא יודע לך כלום.
אבל גם אם אתה אומר לך, welcome to the team, זה לא היה בסדר. anyway, זה לא בסדר, הזווית הזאת.
אתה יודע, אני כאילו מסתכלת על המילה טים כמילה שהיא כבר כל כך שגרתית, כי אתה כאילו, מגיע לך, welcome to the company. welcome to the corporate.
welcome to the corporate, אני יכול להיות שהייתי מצפה לא לקבל שום הודעה, אבל...
כזה, רואים אותך כזה, ים left out, the slack group.
corporate זה מילה נוראית, אבל כן.
טים היום זה כאילו, אתה יודע, זה נהיה כזה בשגרה. אבל אני כן חושבת שאם אתה אומר, welcome to the family, וזה ערך אצלך, האווירה של המשפחה, או מה שזה מביא איתה, אחד צריך להיות מדולבר נכון, גם במובן שאתה עדיין צריך להוכיח את עצמך, וגם אם מחר לא תהיה במרכאות חלק מהמשפחה הזאת, אנחנו עדיין אוהבים אותך, ואתה עדיין תהיה אח שלנו בפורמט אחר, עם adjustments.
כן.
ושתיים, זה שאנחנו באמת חיים את הערך הזה ביום יום, זאת אומרת, אנחנו לא עכשיו, או רק אומרים, we walk the talk.
נכון. אני חושב שניקח את זה אולי עוד שלב אחד, ש... ואמרנו את זה גם בהתחלה, בסופו של דבר צריך להיות איזה כמה core values שיושבים על הדבר הזה. אני כתבתי לי איזה כמה, לא אתחיל להקריא אותם עכשיו, כי תשבר לי הלשון יחד עם השיניים המילים הארוכות שכתבתי פה באנגלית, אבל אני אולי אצרף את זה לפוסט שאנחנו אחר כך נעשה כשנוציא את הפודקאסט. רק זה רעיונות אישיים, לא הבאתי את זה מכל מיני חברות, כל חברה יש לה באמת, אני הייתי חשוף להמון ערכים האלה מגדירים מהי תרבות בשבילהם.
יאללה, אני רוצה ללמוד.
אז את זה אני אשתדל להכין עד שנעשה את הפוסט, מה שנקרא, לא אשתדל אני אכין.
אתה חייב, זה מוקלט.
דבר אחרון לחלוטין, דבר אחרון שאני רוצה להגיד, אם אנחנו בישורת האחרונה, זה שאיך למעשה אנחנו מודדים תרבות ארגונית, אני לא יודע איך מודדים, אני חושב שזה מאוד ברנדי, כאילו אני אלך את זה לעולמות שלי, לעולמות של ברנד, קשה קצת למדוד, אפשר למדוד סנטימנט בברנד, אפשר למדוד awareness בברנד, יש כל מיני מדדים כאלה ואחרים, אני חושב, וזה גם יגיע אולי מפה לחברה שאמרת לי לחשוב עליה, אם אני מבסוט על התרבות הארגונית שלהם או לא, אז אני אגיע לשם, אבל אני חושב שאפשר לדבר על דברים כמו, בגדול מאוד, attrition של עובדים, על עזיבה, העזבות, שורש עזב. אז בתוך זה, כמובן שחייבים, זה כמו, בהיבט של תרבות ו/HR, שה-HR יש להם חלק מאוד מהותי להוביל תרבות ולהטמיע אותה.
למרות שאתה יודע שעכשיו זה כבר נהיה, כאילו, אני קראתי כבר על תפקיד העולם החדש, Chief Culture Officer.
אה, יש גם Chief Culture? עוד CCO, יש גם Culture, זה גם Content, גם Customer, גם...
זהו, אז עכשיו יהיה שיא חדש, לגמרי שיא חדש, תרתי משמע.
רגע, אז צריך לרשום את הבאזוורד החדש הזה פה בצד.
כן, זה עכשיו תפקיד שהולך לחדור לשוק, ככה לפחות קראתי במאמרים, שבאמת מישהו שהולך ומוביל ומוודא שהתרבות הזאת באה לידי ביטוי בהכל.
זה לא Chief People, Chief HR, Chief...
לא,
לא.
לא, הוא מנחיל את זה גם... אחר כך ל-Chief People שמנחיל את זה בכל מיני תהליכים של hiring ו-life cycles ודברים כאלה, אבל הוא אחראי על על ה-leadership, על ה-customers, על ה-hiring, על כל הדברים האלה, כדי לוודא שהתרבות קורית בכל הפנים.
אני חושב שבסוף זה אסופה של הרבה מאוד דברים, מדברים שהם יותר core values דיברנו לקודם, או אפילו דברים האם, דברים מאוד מאוד פרקטיים, פרגמטיים, האם שולחים, האם כל הצוות מחויב לשלוח מה קורה איתך, הכל בסדר, מקווה שאת תחלימי בקרוב, kind of messages, מה שנקרא.
אני לא אוהבת את המחויב, אני כבר אומרת לך.
לא, בסדר.
אם הם מרגישים חייבים, אז העבודה שלי לא טובה.
אז ויהיה לספקטרום עצמו בין הרך לקשה, סבבה, אפשר להחליט אם זה יותר ככה או יותר ככה, או רק אומרים את זה כדרך אגב, או שזה ממש מכריחים אנשים, כל אחד יבחר את הפרקטיקה שלו.
באיומים, הכל עובד באיומים.
אני חושב שיש היבט של attrition, שהוא מאוד מאוד מעניין בחברות. זה קשור להמון דברים, האם המוצר טוב או לא, האם החברה מטפחת העובדים, את הכישורים שלהם, בונה אותם מקצועית, האם אני חושב שאם דיברנו קודם קצת על הצלחה ואהבה לצורך העניין, אם יש מלא הצלחה בחברה ואין אהבה, כנראה שיהיה attrition, אם יש מלא אהבה ואין הצלחה, כנראה שיהיה attrition, צריך להבין פה את הבלנס בין הדברים האלה, או את המיקס שלהם.
שייכות, משמעות.
ואני חושב שבאטרישן אפשר באמת למדוד הרבה מאוד מהדברים, שקשורים לאם מישהו בא ואמר שהוא רוצה לעזוב, לא אם אתה מעזיב, כן, מן הסתם, אתה לוקח את אותם, אותו סגמנט שעוזב, אתה יכול לשאול אותו מה, במה זה קרה, האם זה בגלל חברי צוות, האם זה בגלל מוביל או מנהל כזה אחר, האם זה בגלל דברים כאלה, אגב, כל מה שאמרתי עכשיו זה תרבות.
כן,
יש כנראה תרבות של DNA של אנשים, שככה וככה וככה.
נכון.
וצריך לנסות לפרק את זה ולראות איך מחברים את זה לעולמות של התרבות, אני חושב שכן אפשר לסגמנט, כן אפשר לעשות קטגוריות ולהבין, האם התרבות שלנו היא תרבות שהיא מונעת attrition, כמו שנקרא, כמו churn prevention בעולמות הפרודקט, או שהיא, או לא, וזה גם חלק מהעניין. חברה שאני מאוד מעריך אותה, זה אפס פלייר.
אנחנו נזלנו לפינת הפרגון, ואתה רוצה לפרגן לאפס פלייר.
אז אפס פלייר ורן אברהמי שם שמוביל אותם.
רן, איך אני אוהבת את רן, רן, איך הגעת ככה בהפוך על הפרק שלי?
גם אי אפשר שיהיה פודקאסט בלי להזכיר את רן, או שרן בעצמו מרואיין בפודקאסט, אז זה נראה לי חובה. בקטע טוב כמובן, אני גם מאוד מעריך אותו, אחד המבריקים. ואני חושב שלראות אותם מהצד, את איך שהם בונים את האנשים שלהם, זה מה שאני אישית, שוב, אני חובש את הכובע של המרקטר, לא של היזם, לראות את מה שהם עושים בלינקדאין לצורך העניין, שיש מסות לידרשיפ אקטיביטי מאוד חזק של עובדים, שמשתפים הרבה מאוד דברים, חלק מהדברים הם יותר לקונים, חלק מהדברים הם מאוד מגניבים, אבל בכל מקרה הם דוחפים את האנשים שלהם להיות קצת יותר, קצת יותר חשופים, קצת יותר שקופים, קצת יותר פגיעים, קצת יותר אותנטיים, יש בזה משהו מצוין, לדעתי, אני מאוד אוהב את זה.
ואני, כן, הם חושפים שם גם דברים פחות טובים?
ראיתי כמה פוסטים כאלה, כן?
גם חשוב, לא הכל ורוד ושרות סבתא.
בהיבטים של HR ו-thought leadership, יש שם כמה אנשים שזה התפקיד שלהם, אני חושב שהם דוחפים גם להיבט האותנטי יותר על הסקאלה, וזה נראה לי שהוא משהו שהוא חשוב.
מאוד.
אבל אני מאוד אוהב את הדחיפה הזו, של להבין שאם החברי צוות הם שלמים, מבסוטים, אני חושב שזה חלק מהתרבות, ואם אתה מעיז, לדחוף אותם החוצה, יש פה משהו שטיפה משבש את החשיבה שלנו כארגון, מה פתאום שכולם יהיו עכשיו thought leaders בארגון שלי, הרי ישר יקבצו עליהם ויצאו להם עבודות בכל מיני מקומות, אז נראה לי זה מראה על הרבה מאוד אומץ, זה מראה על טראט ותרבות ארגונית, שכנראה מושתתת על DNA מאוד בריא. זה מה שנראה לי, שוב, לא הייתי, אני מכיר את החברה טוב, אבל לא שעבדתי
שם. לא עבדת שם, כן.
אז זה בגדול התפיסה שלי, אז נשיקות לרן.
רן שו, לפני שאני עושה עכשיו סגיר, וזה הזמן שלך לחכך בגרון ולהתכונן לפינת הקריוקי שלנו, הנה הוא כבר פה, הוא עוזב את המקום ובורח. אז לפני שנסיים, אני רוצה להגיד תודה לארחים שלנו, סמסונג נקסט, זרוע השקעות והחדשנות של סמסונג בישראל. אנחנו לא נגיד מה טוב, מה לא טוב, אבל בסוף תהיו טובים אחד לשני, אנחנו בני אדם, עובדים אחד עם השני, זה בעיניי הכי חשוב. תודה רבה, לים רגב.
יש, תודה.
ועכשיו אתה מוכן ומזומן?
אין לי ברירה.
שאני אתחיל?
ברור.
הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר.
נתתי לו, אוי, לא זוכר את המספר אחר. נתתי לו מספר אחר.
עוד פעם, עוד פעם.
עוד פעם, עוד פעם.
הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר.
אופס, נתתי לו מספר אחר.
בי!
מי זאת?
אני.
גמרת אותי, יפה. אוקיי.